רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
יש לכם סיפור מעניין במשפחה? סבא גיבור? אמא שעשתה היסטוריה? אני וצוות עושים היסטוריה ליצור עבורכם תוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת וקסומה. familysounds.co.il סיפור משפחתי. מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום שוב לדוקטור בועז טבי, מה שלומך?
בסדר גמור, כיף להיות פה.
גם לי. בפרק הקודם של עושים תנ"ך דיברנו על המלך יושיהו, שבזמנו, ככל הנראה, עבודת אלים אחרים בצד האל שלנו, יוד ה' וו ה', הייתה דבר שבשגרה. ויותר מכך, דבר מקובל שנחשב לעבודה ראויה של האל. סיפרנו על שפן הסופר שמצא במרכאות או שלא במרכאות ספר עתיק או שלא עתיק, אשר בכתובים מכנים אותו ספר התורה אבל גם ספר הברית, שבעצם הביא למהפכה, לרפורמה אדירה בכל היחס והתפיסה את האל כאל יחיד. רעיון המונותאיזם נולד. לפיכך עולה השאלה המתבקשת, איזה ספר מצא שפן הסופר? מה טיבו? האם הוא באמת מצא ספר או מאותו שורש אך בבניין אחר המציא ספר?
נכון, בפרק הקודם ליוו אותנו שתי שאלות. אחת, מה היה כתוב בספר שהתגלה במהלך השיפוצים? שפן דרך אגב מאוד מעורב במציאה, אבל צריך לא לשכוח את חלקיהו הכהן הגדול.
עוד נגיע אליו, מה שנקרא.
כן, שהוא גם מעורב במציאה. אז השאלה הראשונה, מה היה כתוב בספר הזה שהתגלה? שאלה שנייה, איזה ספר זה בכלל? מה השם שלו?
אוקיי.
עכשיו, יש לנו כבר מספיק מידע כדי לנסות לענות על השאלה הראשונה.
אז בואו נתחיל לפתור את המעשייה הבלשית הזאת.
אנחנו מתחילים להרכיב ונראה. את הפאזל.
אוקיי.
הדבר הראשון שאנחנו רואים זה שיושיהו באמת אוסף את כולם, קוראת ברית, ובעקבות קריטת הברית הוא דבר ראשון מתהר את ירושלים ואת ממלכת יהודה מעבודה זרה.
זה הרמז הראשון.
זה הרמז הראשון.
אוקיי,
הרמז השני זה שהוא בעצם מחסל את הבמות. במות, אמרנו, זה מקומות פולחן לאלוהים. זאת אומרת, בעקבות חיסול הבמות, הוא יוצר מונופול בירושלים, מותר לקיים פולחן לאלוהים אך ורק בירושלים. הוא מרכז את הפולחן בירושלים. אם כך, בספר שאנחנו לא יודעים מהו, כתוב שאם עם ישראל יעבוד עבודה זרה, ולא יעבוד את אלוהים אך ורק בירושלים, ממלכת יהודה תחרב.
אוקיי.
אז עכשיו שענינו על השאלה הראשונה, שאנחנו מבינים מה כתוב בספר, בואו ננסה לפענח באיזה ספר מדובר. עכשיו, אנחנו רובנו לומדים, כן, תנ"ך, אתה יודע, שתי יחידות, בבית ספר, וכן, ומה זוכרים, מה לא זוכרים. מבחינתנו, ספרי התורה הם באמת יחידה אחת, מבראשית, שמות ויקרא במדבר דברים, הכל אותו דבר.
וזה לא ככה.
וזה לא ככה. זאת אומרת, היום ברור במחקר הביקורתי, במחקר החילוני, שיש הרבה אסכולות שכתבו את התורה. זאת אומרת, התורה לא נכתבה על ידי אדם אחד, או אפילו קבוצה אחת של אנשים, אלא יש שם אסכולות עם אג'נדות שונות, שיש להם רעיונות אחרים, ולפעמים רעיונות סותרים. ובעזרת השוני הזה בין האסכולות, אנחנו ננסה
אפילו מבחינת השפה.
אפילו מבחינת השפה.
אוקיי.
אנחנו ננסה להבין באיזה ספר מדובר.
אוקיי.
לדוגמה, אנחנו מכירים שתי אסכולות, על אחת מהן כבר דיברנו ונדבר היום שזו האסכולה הדויטרונומיסטית.
תסביר לי, מילה ארוכה ומורכבת.
אוקיי, האסכולה הדויטרונומיסטית, דויטרונומי, זה בלטינית ספר דברים.
זאת אומרת,
ובעברית, האסכולה הדברימיסטית.
אוקיי, של ספר דברים. עברי.
נכון.
אוקיי.
אסכולה אחרת היא לדוגמה אסכולה כהנית, שמעורבת הרבה בספר ויקרא, מאוד שמה דגש על קדושה, טהרה, קורבנות.
אז תגיד לי בו, אז אם כך, על סמך ההבדלים בין האסכולות השונות האלה, הדברימיסטית, הכהניסטית ויש עוד, אנחנו יכולים לנסות ולהבין באיזה ספר מדובר?
כן, אז התשובה במחקר היא חיובית. אנחנו יכולים לזהות את הספר שהתגלה במהלך השיפוצים עם ספר דברים.
איך, למה אנחנו יודעים את זה?
אוקיי, בפרק הקודם אמרנו כבר שיש איזשהו רמז לשוני. עכשיו נחזור אליו. בשפה שאנחנו מוצאים בספר דברים, היא מאוד מזכירה את השפה שמופיעה פה במהלך הרפורמה. כך למשל, במהלך קריטת הברית, אנחנו ראינו שעם ישראל נשבע ללכת אחר אדוני, לשמור מצוותיו, עדותיו, חוקותיו, בכל לב ובכל נפש. עכשיו, אלה מכם שמכירים קצת לדוגמה את הפרשיות של שמה ישראל, בכל לב ובכל נפש, מאוד רווח בספר דברים, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, מופיע לא רק בפרשייה הזו הראשונה של שמה ישראל, אלא בעוד מקומות בספר דברים.
זאת אומרת, בתיאור הרפורמה בספר מלכים, יש לנו מטבע לשון שבדרך כלל אנחנו מכירים אותו מספר דברים.
מאוד אופיינית לספר דברים. אוקיי. אבל אתה יודע מה, תגיד לי, וואלה, התבלבל, העתיק, בוא נוריד את השפה. יש עוד דברים. העדות הכי משמעותית לכך שהספר שהתגלה ברפורמה הוא ספר דברים, נמצאת בדברים י"ב 11.
אוקיי, בבקשה.
כאשר בנתח. אנחנו קוראים את הפסוק הזה, תראו. והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם, לשם אתם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, את העולות שלכם, את הזבחים, את המעשרות, את התרומות, כל מה שאתם צריכים להביא לי, אתם תביאו למקום אשר יבחר אדוני.
אז מה מיוחד פה?
אוקיי, מה מיוחד? אתה תגיד לי, הרי מה, ברור, עולים לרגל, נכון. לירושלים. לא. המצווה הזו של לעלות לרגל רק למקום אשר יבחר אדוני, כולל מטבע הלשון, המקום אשר יבחר אדוני, ייחודי אך ורק לספר דברים.
זאת אומרת, לא מוצאים את הביטוי הזה, המקום אשר יבחר אדוני, בשום מקום אחר, אלא בספר דברים.
זאת אומרת שספר דברים הוא הראשון שמצווה עלינו לעבוד את אדוני במקום אחד, וזה, וואלה, זה העיקרון של הרפורמה, של ריכוז הפולחן, הרס הבמות, מרגע זה מותר לעבוד את אלוהים, אך ורק בבית המקדש.
אגב, אין פה שם של ירושלים, אז למה יחסיק אוי, יושיה?
אוי, שמת לב לטריק, כן. באמת לא התכוונתי להגיד, אבל תראה איזה קטע. ספר דברים נכתב לכאורה על ידי משה, את משה לא יכול לדעת שירושלים היא המקום שאדוני יבחר בו, שהרי ירושלים לא נזכרת בשום מקום בתורה. ולכן, מה שעושים פה זה איזשהו טריק. במקום שמשה יגיד, בואו תעלו לירושלים, הוא אומר, תעלו למקום אשר יבחר אדוני.
זאת אומרת, הכותב ידע שבימי משה עוד לא הייתה ירושלים כמו שאנחנו מכירים אותה, אז הוא אומר, המקום אשר, והנה, זה
כבר,
המקום.
נכון, יש פה איזשהו זיוף מאוד מתוחכם.
אז אוקיי, אנחנו הזזנו את המזבח, מצאנו איזה ספר, כנראה איזה ספר דברים, איך הוא נעלם בכלל? מי כתב אותו מלכתחילה ואיך הוא נעלם?
זו השאלה המצוינת, זו השאלה של הקונספירציה, שנמצאת בלב הקונספירציה.
אוקיי, תסביר.
אוקיי, זאת אומרת, אם ניגש לתשובה, יש את התשובה המסורתית. חז"ל הרי גם קראו את הפסוקים האלה, ראו בדיוק את הבעיה שאנחנו רואים.
אז איך הם אומרים?
התשובה שלהם היא כזו. דבר ראשון, בספר מלכים אין לזה תשובה. זאת אומרת, תמשיכו, תלכו קדימה, אחורה, לכל הכיוונים, ספר מלכים לא עונה על השאלה הזו. אבל חז"ל אומרים, כך קרה.
מבחינת המסורת, כן? מבחינת המסורת. אנחנו מדברים כרגע על התפיסה התיאולוגית.
התפיסה המסורתית. כן. עכשיו, אנחנו יודעים שסבא של יושיהו היה מלך מרושע, מנשה הרשע. מנשה הרשע עשה כל מיני דברים, סגר את הפולחן לאלוהים, הביא עבודה זרה לתוך בית המקדש. אומרים חז"ל, כחלק מהדברים שהוא עשה, הוא גם בעצם שרף את כל ספרי התורה, ולמזלנו, כן, נס פח השמן,
נס ספר
התורה, כן. נשמר ספר אחד, וזה, והחביא אותו, והנה, 30 שנה אחר כך, גילו אותו, איזה יופי, איזה כיף.
למרות שאני חייב להגיד לך, שבניגוד להסברים אחרים של חז"ל, שלפעמים קצת, איך נגיד, תלושים, ההסבר הזה נשמע מאוד הגיוני.
ההסבר הזה הוא פיצוץ, אבל יש בו בעיה אחת.
שהיא?
כאשר אנחנו הולכים לפרק כ"ב, פסוק 13, אנחנו רואים שוב, אנחנו חוזרים ליושיהו ששולח את החבר'ה לחולדה הנביאה, הוא אומר להם כך, לכו דרשו את אדוני בעדי ובעד העם, כי גדולה חמת אדוני אשר נצטה בנו. למה אלוהים כל כך כועס? למה חמתו נצטה בנו? מפני שלא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה. זאת אומרת, יושיהו, או כותב ספר מלכים, לא מאשים את מנשה, אלא הוא בעצם אומר כבר אבותינו, יש פה כמה דורות שאנחנו לא מצייתים.
זאת אומרת, אם מנשה באמת היה השם, הכותב יכל לציין את זה, כי אין בעיה, כי גם ככה מנשה הוא מלך רע.
יופי, הוא היה עושה את זה בשמחה גדולה.
זה גם פתרון די פשוט, האמת.
זה פתרון פשוט ופתרון אלגנטי מאוד, אבל הכותב של ספר מלכים לא נוקט בו, ושוב, אנחנו מתחילים להבין שיש פה כבר לפחות שניים, שלושה דורות, כבר איזה 100 שנים שלא מקיימים את החוק.
אוקיי, אז פתרון אחר.
אז זה הפתרון המסורתי, מי שרוצה מוזמן להסתפק בו. מה שאני אציג בפניכם עכשיו זה בעצם הפתרון של ביקורת המקרא. דבר ראשון, החוקרים של ביקורת המקרא אומרים שבספר, בספרי התורה, בספרי התנ"ך, אין בעצם, הם לא ממקור אלוהי. זאת אומרת, הם נכתבו על ידי בני אדם, על ידי אסכולות. כדי להבין מי כתב את ספר דברים, בוא נחפש את האינטרסים.
פוליטיקה.
פוליטיקה, יפה. מי מרוויח מספר דברים.
זאת אומרת, כמו שאנחנו עושים בעושים תנ"ך, במישור הכי ארצי.
הכי ארצי, זאת אומרת, אם אני רואה מקרה של שחיתות או משהו כזה, בוא נראה מי מרוויח.
אוקיי.
יפה, אז עכשיו כדי להבין את השחיתות, אנחנו צריכים דבר ראשון להבין את הרקע. את הרקע למלכות יושיהו ולגילוי הספר.
אז בואו נדבר על הרקע, אנחנו מדברים, כמו שאמרנו גם בפרק הקודם, בשנת 640 לפני הספירה.
640 לפני הספירה, יושיהו עולה לשלטון.
מה קורה באזור שלנו?
יופי, באזור שלנו קורה תהליך מאוד מאוד מעניין. אשור, האימפריה הגדולה ששלטה פה באזור כבר 200 שנה, שהייתה נראית בלתי מנוצחת, מסתבר שהיא מנוצחת.
כן.
כן, לאט לאט כוחות אשור נסוגים בהתחלה מאזור יהודה, אחר כך מאזור ישראל, יהודה נשארת לבד.
מה שנקרא התפוררות אשור, זה לא בבום, זה לוקח זמן ותקופה ארוכה.
זה לוקח איזה 20 שנה שכוחות אשור נסוגים. אבל בטבע אין וקום. מי שמנסה דבר ראשון למלא את הוואקום, זה מלכי השושלת ה-26 המצרית, הם מנסים להתחיל להשתלט לאט לאט על כל האזורים שהאשורים מפנים. עכשיו, קורה פה דבר מאוד מאוד מעניין. האשורים די התעניינו, אפשר להגיד, אני קצת מגזים, אבל התעניינו בכל האזור, בכל ממלכת יהודה. לעומת זה, המצרים פחות מתעניינים. הם בעצם שמים את הדגש שלהם על דרך החוף, על שפלת מסחר. החוף. נכון, הרי החוף העשירות, הרי פלשת, אזור לחיש, וצפון הרי החוף העשירות, ופחות מעניין אותם מה שקורה בתוך, בלב ממלכת יהודה.
זאת אומרת, פנים הארץ, ההרים, המקום שקשה לעבור, פחות.
יהודה, שומרון, לא מעניין אותם.
גם מדבר, חם.
נכון, לא מעניין. מה יש להם לעשות עם יושיהו? זאת אומרת, בפעם הראשונה, במאה השנים האחרונות, ממלכת יהודה בעצם אף אחד לא מתעניין בה.
זאת אומרת, עצמאית.
זאת אומרת, היא הופכת לעצמאית יחסית. ויושיהו מתחיל פה לטפח אספירציות, לטפח שאיפות. מסתבר, זאת אומרת, כאשר אני מנתח את הרפורמה שלו, עד עכשיו דיברנו רק על הסיבות הדתיות. אלוהים אמר, התגלה ספר, כן, יש לנו פה הרבה דברים שצריך לעשות כדי לרצות את אלוהים. עכשיו אנחנו נכנסים לקטע הציני יותר. נכנסים לפוליטיקה. בואו ננסה להבין מי מרוויח מהרפורמה. הדבר הראשון שקורה ברפורמה זה שיושיהו מאוד מאוד מחזק את מעמדה של ירושלים. אם עד עכשיו כל אנשי יהודה עלו לרגל לבאר שבע ולערד ולחברון ואולי אפילו לבית אל עברו את הגבול, מרגע זה הם חייבים לעלות למקדש בירושלים. זאת אומרת, המקדש בעצם הופך למונופול. הדבר השני שעושה יושיהו זה בעצם הוא מטפל במעמד של הכהנים. אנחנו ראינו שבמלכים ב' כ"ג פסוק 8 יושיהו הורס את כל מקומות הפולחן ביהודה, ובעצם תראו, שימו לב, אני מחזיר אתכם לפסוק 9, הוא מעלה את כל הכהנים לירושלים. מרגע זה, גם אם היינו רוצים, גם אם שכחתי במה, אי אפשר לעבוד בה, כי אין שם כהנים.
זאת אומרת, שירות המדינה קורה, חבר'ה, בעיר הבירה, שום מקום אחר, אין תל אביב יותר.
אין יותר סניפים, אין ברנץ', יש רק את המקום העיקרי, אבל שימו לב בפסוק 9 מה הוא עושה. אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח אדוני בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם. יושיהו אוסף את כל כהני הבמות, להזכיחם כהני אדוני, שעבדו בכל רחבי יהודה, שם אותם בירושלים, אבל במקביל אוסר עליהם לעבוד במקדש.
אז בעצם בועז, בזכות יושיהו, הופכים כהני המקדש בירושלים לכהנים הבכירים בממלכה, אבל יש לזה איזשהו מחיר, הרי הם חייבים להיות נאמנים לשלטון, הוא נותן להם את הרשות להיות כהנים.
הוא נותן להם את הרשות, ויש הרבה מאוד מתחרים שיושבים ברחוב, זאת אומרת, האליטה של הרי השדה, הכהנים, של כהני הבמות, בעצם יושבים ומקבצים יד. רק תגידו משהו נגד המלך, יש תחליף. הפרד
ומשול קלאסי, גרסת התנך.
ממש. ועכשיו, אם אנחנו מחפשים עדות לכך, אנחנו הרי כל הזמן מנסים, אני מנסה לחזק לכם את הרעיון שמדובר בספר דברים, כן, אז תראו דבר מאוד מעניין. ספר דברים שלכאורה נכתב בימי משה ומדבר על הכהנים והלוויים, הוא פתאום, אתם תראו, הוא ממש מודע לבעיות שיוצרות הרפורמה. כל הזמן אנחנו רואים ספר דברים, הוא ספר מאוד הומניסטי, מאוד חבר'ה, צריך לעזור לחלשים בחברה, כמו ספרים אחרים, אבל פתאום בספר דברים, תקראו לדוגמה, דברים תצעין, פסוק 11, אומר לנו כך, מצווה עלינו כך, ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך, והלוי אשר בשעריך. ואז הוא חוזר, והגם והתום והאלמנה וכל מיני כאלה. זאת אומרת, יש אנשים שברור שהם המעמד המוחלשים בחברה, גרים, יתומים, אלמנות, עבדים. מה הקשר של הלוי?
אמור להיות הכהנים, זאת אומרת, מעמד הלוויים והכהנים.
כן, הלוויים והכהנים הם חזקים.
אז כנראה
איך
שלא.
איך פתאום הם הפכו לנזקקים? או, זאת אומרת, הכותב של ספר דברים, הוא חוזה את הרפורמה, וחוזה את הבעיות, איזה... משקף את הבעיות.
איזה מצב חברתי שהיה.
מצב חברתי מאוד מאוד בעייתי. כאשר אתם תעלו לרגל, אתם חייבים לעזור גם ללוויים ולכהנים, כי הם חייבים עזרה. מי האנשים הכי חשובים בחברה? הם הופכים להיות קבצנים ופושטי יד.
זאת אומרת, הלוויים במצוות יושיהו, איבדו את מקומם בבמות, נאלצו ללכת לירושלים, כי הם לא יודעים לעשות משהו אחר מאשר להקריב קורבנות ולהתפלל לאל, אבל אין שם עבודה, אז הם יושבים ומקבצים נדבות.
וככה נוצר בעצם מעמד שתלוי במלך, מעמד הכהנים שעובדים בבית המקדש. זאת אומרת, אם היינו מגיעים ביום שישי, תפילת יום השישי בבית המקדש, איזה דרשות היו שם בעד המלך, אין שום ספק.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אתם מקשיבים לפודקאסטים, אז אתם מכירים ומבינים את העוצמה שלהם, את האפקט שיש לפודקאסט טוב באמת על מאזיניו. אני והצוות של עושים היסטוריה יכולים ליצור עבור הארגון או העסק שלכם פודקאסט מעולה, כזה שכולם ידברו עליו, נכס שיווקי ומיתוגי נדיר, גם בארץ וגם בחול. צרו עם מקשר ברן את ranlevy.com ושאלו אותי על פודקאסטים ממותגים.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אם נסכם, בעזרת הרפורמה יושיהו מחזק את המעמד הדתי של בירת הממלכה, נוצר מונופול דתי, אין שום תחרות לירושלים. את זה דרך אגב רואים מאוד יפה במערכון של היהודים באים, תראו, על יושיהו והרפורמה, מאוד מאוד יפה מעבירים את הנקודה הזו. יש רק עיר אחת קדושה ביהודה. הדבר השני, הוא לוקח את המעמד של הכהנים, שעד עכשיו היו די עצמאיים, ומרגע זה הם חייבים לתמוך בו. מי שלא, פשוט יוחלף. לזה יש השפעות פוליטיות וכלכליות מאוד מאוד נרחבות. ירושלים בערך רגע אחד הופכת לעיר, לא רק לעיר הבירה, אלא גם לעיר הקדושה ביותר בכל ממלכת יהודה. כל עיני יהודה נשואות אליה. הרבה יותר קל לשלוט ככה בהמונים שחייבים שלוש פעמים בשנה לעלות לרגל.
ולהביא איתם כל מיני
ולהביא
דברים.
ולהביא איתם מתנות, והנה לזה כמובן יש גם רווח כלכלי מאוד מאוד גדול. מי שולט בבתי המלון, מי מוכר את הקורבנות בירושלים. כמובן, המלך ואנשיו. זאת אומרת שמרגע זה כל מי שרוצה לקיים פולחן קהילתי או פולחן ממלכתי חייב לבצע את זה אך ורק במקום הפולחן הקדוש שנשלט על ידי המלך. ובסוף, מטרה אחרונה, כן, last but not least, כן. זה מסתבר התפשטות טריטוריאלית. יושיהו מנצל את המומנטום של הרפורמה הדתית כדי לפלוש לממלכת ישראל, לאקס ממלכת ישראל.
לשומרון.
לשומרון, לבית אל, והוא בעצם מנסה להרחיב את הממלכה שלו. יש פה וקום ממלכתי שיושיהו מנסה לנצל. כן, אם אתם רוצים, יושיהו נתפס על ידי הכותב של ספר מלכים, ולדעתי גם על ידי בעיניו שלו, בעצם כמלך המשיח. יושיהו זוכר את העבר המזהיר של ממלכת דוד ושלמה.
בהנחה שהם שלטו באמת.
בהנחה שבאמת התקיימו, כמו שמספר עליהם המקרא, הוא מנסה בעצם להחזיר עטרה ליושנה. דוד ושלמה שלטו בכל שטח, מה שנקרא מדינת ישראל של היום, יושיהו מנסה בעצם להחזיר את המצב לקדמותו.
אז אחרי שאמרנו את הדברים האלה, בועז, בוא תנסה ככה לפשט לנו ולהסביר את הקונספירציה של האסכולה של אנשי יושיהו, או האסכולה הדברימיסטית.
אם אנחנו מקבלים את הטענה של חוקרי ביקורת המקרא, ספר דברים הוא לא ספר קדום שנכתב על ידי משה ונעלם בימי מנשה הרשע.
אלא
מדובר בספר עכשווי.
לימי יושיהו
שנכתב שנייה לפני הרפורמה.
זאת אומרת, אתה מציע שכיוון שהמלך ואנשיו הם האנשים שהם בעצם הכי הרוויחו,
הכי מורווחים
מהרפורמה הזאת, אז הם חשודים שאלה הם אלה שכתבו את הספר.
ואם אנחנו רוצים, יש פה בעצם את אחד המקרים הכי מדליקים, הכי בתנך, כן, יש לנו פה בעצם מקבילה קדומה של הון שלטון עיתון.
אוקיי.
זאת אומרת, יש פה אנשים שכותבים ספר כדי לתמוך בעצמם ולהפוך את עצמם לעשירים יותר.
אבל זה לא קצת חשוד שהם כותבים ספר, לא יכולים להגיד להם, רגע, תגידו, הספר מאוד, הזה, מאיפה הוא הגיע?
מאוד מאוד חשוד. ולכן,
אז מה הם עושים?
כדי לתמוך בטענה שלהם, הם יוצרים לספר חזות עתיקה. דבר ראשון, הם מזייפים אותו כספר שנכתב בגוף ראשון בידי משה. הדבר השני, במקרה הספר הזה מתגלה בבית המקדש.
זאת אומרת, מאחורי ארון הקודש, כן. מי שם אותו שם? לא יודעים.
לא יודעים, פתאום גילינו ספר קדוש. הדבר האחרון, כדי להסיר איזשהו ספק שאולי נותר בליבנו, כן, אנחנו נחזור רגע לפרק כ"ב פסוק 7, שם מדברים על כל בעלי המלאכה שעובדים בבית המקדש.
אז בוא נקרא את הפסוק הזה שוב.
ובפסוק הזה נכתב כך, אך לא יחשב איתם הכסף הניתן על ידם, כי באמונה הם עושים.
ועכשיו ההסבר, אחרי שאנחנו כבר מבינים משהו?
זאת אומרת, בפרק הקודם שדיברנו, הזכרנו את הפסוק הזה ואמרנו, מה הקטע שלו? כאילו מה, להגיד שהם נאמנים ואמינים, מה... מה, למה זה חשוב? חשוב. אם יש לכם איזשהו ספק שבעלי המלאכה היו מעורבים בקונספירציה, הסירו כל ספק, כי הם אנשים נאמנים ואמינים, ובכלל לא מדובר בקונספירציה, מדובר בספר קדוש שנכתב על ידי משה, ובאמת התגלה בבית המקדש.
כי הם אמינים, ועל ראש הגנב בוער הכובע.
נכון. אחלה. עכשיו, אנחנו היום, כן, אנחנו מכנים את האסכולה הזו, האסכולה הדויטרונומיסטית, על שם ספר דברים, האסכולה שכתבה את ספר דברים. אבל
יש עוד אבל,
יש עוד אבל, מסתבר שבוא נגיד הם לא תמנו ידם בצלחת, או יותר נכון, הם כן תמנו ידם בצלחת. חוץ מספר דברים, הם כתבו גם את ספר מלכים. מה שהם עשו פה זה קונספירציה
כפולה
ומכופלת. הם בעצם כתבו ספר חוקים, את ספר דברים, ואז במקביל אליו הם כתבו את ספר מלכים.
זאת אומרת, ספר היסטוריה וספר חוקים שמשלימים ו...
משלימים אחד מקבילים. את השני. ספר מלכים בעצם מסביר לכם מה יקרה לכם, אתם המאזינים, אתם הכותבים, אם תשמרו או לא תשמרו על החוקים של ספר דברים.
תסביר לנו את זה.
בספר מלכים הם מתארים את כל המלכים הצדיקים. מה זה צדיקים? צדיקים אלה המלכים ששומרים על החוקים של ספר דברים.
אוקיי.
כל המלכים הצדיקים ששומרים על ספר, על חוקי ספר דברים, שלהזכירכם נכתבו ברגע זה, הם בעצם יתוארו כמלכים נהדרים, עם שלטון מושלם, שכולם אוהבים אותם, והם עושים את הדברים, ממש מלכים סופר מוצלחים.
טיעון מעגלי קלאסי בעצם.
טיעון מעגלי קלאסי, שני ספרים שמשלימים אחד את השני.
ואני מניח שאותו דבר, מלך רשע.
יופי, אוקיי. ובדיוק להפך מלך רשע, מלך רשע זה אומר מי שלא מקיים את החוקים של ספר דברים, יתואר כמלך רשע, ואם כך גם כמלך כושל. רוצה דוגמאות? הנה דוגמאות. לדוגמה, אין אף מלך בישראל, מלך ישראלי, שמתואר כמלך צדיק ומלך טוב.
זה מתאים לכל הסיפור שסיפרנו עד עכשיו. אם הוא ניצט את במותיהם, אז הם לא היו בסדר. הם לא היו בסדר, כנראה שהם מתו.
אין לו שום צ'אנס, כי הרי הוא לא יכול לעבוד את אלוהים בירושלים. אז מלכתחילה אין לו שום צ'אנס. ולהפך, אנחנו רואים לדוגמה את חזקיהו, מלך שאולי נדון בו באחד הפרקים הבאים. חזקיהו בעצם מתואר כמלך צדיק, ואם כך כמלך מושלם, כשהיום אנחנו יודעים מההיסטוריה ומהארכיאולוגיה שהמלך הזה בעצם הביא את ממלכת יהודה לעברי פי פחת. זאת אומרת, הממלכה הוא כמעט החריב אותה. אבל לא אכפת לכותב ספר מלכים, הוא קיים את חוקי ספר דברים, אז הוא מתואר כמלך נפלא.
בתחילת שיחתנו הזכרנו את שלושת העקרונות שהנחו את האסכולה הדברימיסטית,
או בשמה הלטיני הדויטרונומיסטית, נכון?
בכתיבת ספריה ובביצוע הרפורמה. הנקודות היו י' ה' ו' ה' הוא האל הלאומי, ירושלים היא המקום הנבחר, ושבט יהודה ובתוכו בית דוד הם האנשים הנבחרים. ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל ולהבין את השפעותיה של היצירה הדברימיסטית שנכתבה במקור לאנשים בני דורו של יושיהו, סביב 620 לפני הספירה, ולצורך פוליטי מאוד מאוד מוגדר, אבל היא ממשיכה להשפיע כמובן עד עצם היום הזה.
נכון, בתחילת הפרק אנחנו באמת דיברנו על שלוש הנקודות האלה שמובילות את הרפורמה, אבל בזמן ביצוע הרפורמה הם היו בפולמוס מאוד קשה. אבל היום, בזכות הקשנות של האסכולה הדויטרונומיסטית, היא הצליחה בעצם להתנחל בלבבות, ושלושת העקרונות האלה הפכו למובנים מאליהם. למה אני מתכוון? היום לא משנה לאן תלכו, תלכו לבני ברק, לירושלים, כל מקום שתשאלו.
גם לוותיקן ולמקה.
וגם לוותיקן ולמקה, בכל מקום ברור שיש רק אל אחד, שהוא אבסולוטי, שהוא שולט בכל העולם, ביהדות, וכמו שהזכרת יפה, יותם, באחיותיה הנצרות, או בנותיה יותר נכון, כן. הנצרות והאסלאם, לכולם ברור שיש רק אל אחד. גם לנו, המסורתיים, כן? לכולם ברור. הדבר השני, ירושלים, כן, אמרנו שזה נועד כדי לחזק את מעמדו הפוליטי, אין שום מתחרה לירושלים. היום ברור שירושלים היא עיר הקודש, היא הבירה הנצחית, הבלתי מחולקת של מדינת ישראל. כל מי שיאמר אחרת נמצא בבעיה פוליטית מאוד מאוד גדולה. והדבר האחרון, הברית בין אלוהים לבית דוד, תלכו לכל מקום, תשאלו, יסבירו לכם שהברית הזו היא נצחית. מובדה, עד היום אנחנו מחכים לזה שיבוא המשיח, והמשיח הוא כמובן מבית דוד, והוא יבוא ויקים את בית המקדש, שתודה רבה אם שאלתם, נמצא באמת בירושלים. וכמו שאני אומר תמיד, בכל מקום שאני מרצה בו, חברים, לא הייטק ולא שמייטק ולא, המקצוע הכי חשוב שאתם חייבים לדעת הוא תנך. זה המקצוע באמת שמסביר לכם את החיים מי לפני 2000 שנה ועד היום.
אז בקביעה חד משמעית וברורה זו, אני אסכים איתך, כי הרי אנחנו בעושים תנ"ך. תודה, דוקטור בועז טבי, להתראות.
תודה רבה, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.